ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נחזור על עיקרי הנקודות שדיברנו בהן, ומתוך זה לראות את ההמשך מה שנשאר. הוא מדבר על זה שהדקת הנר זה עניין של כבוד, והארץ העירה מכבודו. והעלאת הכבוד בשורשו, זאת אומרת להפוך את היראה ליראה עליונה, נעימה, מילה לא יראה של עצבנות, שזה כבר הרגשה לא נוחה, אלא צריכה להיות יראה אמיתית, יראה אמיתית, העמדה בפני הנצח, בפני האין סוף. וזה מתקשר גם ל... שחנוכה זה נתפס כקירוב רחוקים, כי אז שתכלה רגל מן השוק, אתה פונה, אנחנו פונים החוצה בחנוכה, ברשות הרבים. יש לנו איזה עניין להעלות את רשות הרבים, וכאן רבי נחמן נכנס ליסוד נכון. זה נקרא קירוב רחוקים, שאנחנו רואים עד היום, שקיים בברסלב, שזה דבר, שזה עניין מאוד מאוד חשוב. ואצל רבי נחמן זה הכל משתלב עם הכבוד, כי ברגע שהם מצטרפים אנשים מבחוץ פנימה, הם עושים את זה כבר השם. כבוד מתגדל כשאנשים שהם דווקא לא כל כך שייכים, פתאום הם מתפחים, והם גם כן מגלים איזה התחברות ואיזה קשר. אלה שנמצאים כבר בפנים זה מובן מאליו, זה כבר דבר רגיל, זה כבר... נולדים עם זה, אבל הכבוד היותר גדול זה הולך יחד עם זה שאתה מוציא החוצה, מאיר גם בחוץ ומקרב גם את הרחוקים. ואז הוא אמר מתוך זה שצריך לקרב אותם על ידי תורה. ואמרנו אבא, בשבוע שעבר אתה שאלת, נקרא את זה עוד פעם בפנים, כי אנחנו קראנו את זה קצת במהירות, באמצע. כי התורה עם 60 ריבו עתילות, נגד 60 ריבו נשמות, ויש לכל הנשמות שורש למעלה, במחשבה דקות של רבה. שוב תשימו לב, ונחמן מדבר על תורה, אנחנו באופן טבעי נתפסים למובן הרגיל של תורה, של הלימוד, של הניקלד, של שס. אז כן, אצל רבי נחמן כשהוא מדבר על תורה, הוא מדבר על, 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 על השורש. של הנשמות, כל אחד יש לו שורש נשמה, וברגע שאדם, ברגע שאתה מאיר לבן אדם את שורש הנשמה שלו, אז אתה מחבר אותו לתורה, לתורה הפנימית. אנחנו נדבר כמו שאמרנו, זה דבר על התורה, המשמעות הפנימית שלה. ואז הוא אומר ככה, יש 60 ריבו אותיות, כנגד 60, כל אחד יש לו את האות שלו בתורה, יש לו את הנשמה שלו, יש לכל הנשמות שורש למעלה, מחשבה דקות שבריחו. ישראל הולכו במחשבה תחילה, זאת אומרת שישראל זה שורש למעלה, לא רק ההיבט החיצוני, כפי שזה מתגלה בעולם שלנו, ויש לזה שורש לנשמות, ואז הוא אומר ככה, על ידי זיווג הנשמות נקראים נשמות גרים. כשמתעוררים הנשמות על ידי אותיות התורה, מה זה זיווג הנשמות? נראיתי שאני חושב קצת שמתלבט, קצת שהבנתי את זה, אבל אני אומר, זיווג הנשמות זה אולי מי שמחזיר, מי שמקרב ומי שמתקרב, כן? נוצר איזה זיווג מסוים, וזה הנשמות של הגרים שבאת שבאים בחוץ. כשנתעוררים הנשמות על ידי אותיות התורה שיוצאים מפיו, מתנוצצים זה לזה בבחינת זיווג, שזה מקבל הערה מזה. הנה, זה נשמע שאני לא הוכחה שאני חתקנו, כן? אתה מקרב, ואז נוצר איזה חיבור, ועל ידי הזיווג של התנוצצות הנשמות של המחשבה נתעוררים נשמות גרים גם הפושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא לא עושים שם, כל אחד גם אם הוא פושע, יש לו נצוץ. כשאתה מקרב אותו, אז אתה בעצם מאיר לו את הניצוץ שם. זה מה שמתכוון, שהסך של כל הנשמות, זה במיוחד בהקשר של אונו, הנשמות שלהם, אתה מביא אותם ואתה עוסק אותם מבחוץ, אז יש התנוצצות, התנוצצות של נשמות חדשות, ובדרך התנוצצות התנוצצת גם שורש נשמתו, ומגיע הערה לזה הפושע ישראל משם בידי, מה זאת? חוזר בתשובה. זאת אומרת, אתה חושב שהזיווג שהוא מדבר עליו פה, שוב, כמו שאמרנו, זה שמחזיר, זה שחוזר בתשובה, כן? אתה מחבר אותו לשורש שלו, ואז הוא חוזר בתשובה, אבל כמו שאמרנו, אתה צריך להתחיל מזה שאתה, יש איזו התנוצצות בשורש של הנשמה שלו, שוב, שזה לא עניין ש... ברסלב לא הולכים ללמדים מישהו על ש"ס, כן, או סוגיה. זה לא מתחיל ככה, זה אולי שלב ב' וג'. קודם כל מהיר לו, אתה מראה לו את המקום שלו, שיש לו מקום באמת במציאות, שיש לו איזו משמעות לחיים שלו, כן? וזה מהיר אותו, וזה ממילא חוזר בתשובה כתוצאה מזה. חוזר בתשובה, במיוחד בעולם החסידי, הברסלבי, ועל ידי זה שיש איזו הערה, איזו הרגשה, כן? שאתה מקרין. יש לך ברסלבר עם יכולת מאוד מאוד חזקה בעניין הזה, שיכולת להקרין משהו שגורמת לזה שעומד מולם להרגיש, וואו, באמת יש משהו, אני לא נפגשתי איתו אף פעם בחיים שלי, יש משהו בפנים בנשמה שלי, רק אני, כל החיים שלי התחקתי. והמפגש הזה פתאום מציף את זה ומאיר את זה, וזה... זה הגורם של סופו של דבר, גורם לו להסתפח חזרה. וזה, מילא בהקשר של התורה שלנו, זה מעלה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי הכבוד הוא ככל שזה יותר בא מרחוק. פחות או יותר אלה דברים שדיברנו, ופלוס, פלוסים, אתם יודעים שרבי נחמן עשה קיבוץ, עשינו שלו שלוש פעמים בשנה, אחד זה בראש השנה, שניים זה בחנוכה, ושלישית זה בשבועות. ואלה היו הזמנים ש... שהחסידים היו באים אליו, היו עושים קיבוץ גדול. אז ראש השנה כולנו מכירים, אבל יש גם, האמת היא שראש השנה אחרי מותו זה הפך להיות סביב אומן שם, כן. אני חושב שגם לפני כן הם היו מתקבצים אליו, אבל גם היה עניין של חנוכה, ואולי זה מסביר לנו גם למה בחנוכה היה לו עניין לקבץ אותה, כי יש פה את העניין הזה של הכבוד. שיש קיבוץ יותר גדול, אז הכבוד גדל. אני רוצה להשחרר השערה שאולי פה יש רמז למה הוא עשה קיבוץ, היה לו חשוב לעשות כינוס גדול של החסידים שלו גם בחנוכה. שבועות זה עוד עניין שאני לא יודע כרגע להסביר את זה, אבל אני מתקדם. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מפני מה? תלמידי חכמים הם בניהם תלמידי חכמים, מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שצריך כל אדם, בפרט תלמיד חכם, לברך ולהעיר ולימוד תורתו בשורש הנשמות, ראינו במחשבה תחילה, כי שם שורשנו. מה הוא נכנס פתאום לעניין הזה שמפני מה הם תלמידי חכמים, אין להם תלמידי חכמים? מה זה קשור? דיברנו על קירות רחוקים, דיברנו על הערה, על התנוצצות. פתאום נכנס לגמרא בנדרים, נאמר תלמידי חכמים, אין להם תלמידי חכמים, מה זה קשור? יש פה איזו ביקורת מסוימת. אומר, יש בעיה מסוימת שהרבה פעמים אפשר לעשות הכללה, אבל יש הרבה פעמים תלמידי חכמים שהם לא מאירים את התורה מבפנים, ואז הופך להיות אצלה משהו מקצועי כזה של לימוד, של פילטרים ומפרקות כאלו אחרות. אבל לכן הרבה פעמים ילדים שגדלים בבתים כאלה של אבא או תלמיד חכם גדול מדברים עליו שירות ותשעותו וכולי, אבל הבן לא מתחבר אליו כי אין לו את היכולת להעיר לו את המצוות שלו. כמו שאמרנו, זה משהו מקצועי כזה. זה מזכיר את הסיפור של חסיד אחד בעל הרב מקוס, אמר לו שהוא למד את כל הש"ס. אז הרבי אמר לו, אתה למדת את כל הש"ס, אבל מה הש"ס לימד אותך? אז הרבי אמר את זה בצורת הביטוי המיוחדת שלו. הביקורת הזאת היא נשמעה בהרבה בתי מדרשות של החסידות, כן? של להעיר, וכמו שאמרנו, החסידות, התורה אצל החסידות זה קודם כל הנשמה, כן? לדבר אל הלב, לפתוח את הלב, כן? להעיר את הניצוץ. נכון, שזה צריך לבוא לידי ביטוי גם בעשייה, גם בלמדנות. נכון, רבי נחמן אמר על עצמו, אני רוצה לקחת את הטוב שבליטאים ואת הטוב שבחסידים. אבל זה לא יכול בשום פנים באופן להיות על חשבון הדבר הבסיסי הראשוני שאם הוא לא קיים, אז זה גורם להרחקה. זאת אומרת, בעצם רבי נחמן מדבר פה על קירוב ורחוק. הוא מדבר על זה שהקירוב רחוקים יכול להיות על ידי הערת הניצוצות, ובפסקה הזאת הוא מסביר למה נוצר ריחוק של אלה שהיו בפנים. אתם מבינים את הקשר? שני צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. צד אחד אלה שבאים, לא גדלו בבית של תורה, כן? אבל אם אתה מאיר להם את הנשמה, הם יצטרפו. אבל יש מצב הפוך, שאלה שכל החיים שלהם גדלים בבית של תורה, מוקפים בהורים, באבא, בדוד, אני יודע, תלמידי חכמים, והם מתרחקים. הרי אם אנחנו מצליחים לקרב אפילו רחוקים, איך אנחנו נכשלים עם אלה שהם בתוך הבית שלנו? אז זה אומר, זה שני צדדים של אותו מטבע. היא לא מאירים להם את הנשמה. כן, כמו שאמרנו, זה הופך להיות משהו מקצועני. קיצור, לשים לב למובן של הדברים, לא להיות לחוד רק בעשייה ורק בלמדנות, כן, ובמשמעות הראשונית. השאלה הגדולה היא, האם הלימוד משקף משהו יותר שורשי, של ישראל עלו במחשבה תחילה, כן? מה המובן של הדברים שאתה לומד? לא רק לדרוש דרשות, אלא לקבל התנוצצות. זה עניין של מודעות עמוקה מאוד, שנותנת מובן גם למציאות, מובן לאדם עצמו, מה הוא עושה פה בעולם הזה. וזה הפתח להחזרה בתשובה, זה המפתח. כמובן נתקרב, אולי נלך לפי הסדר פה בפנים. אתם הבנתם את הקישור? כל פה מהלך שמתקשר רק ככה בבת הראשוני, כן, אנחנו מופתעים, אנחנו לא מבינים מה קורה פה, אבל זה ממש המשך ישיר של מה שהוא אמר למעלה, רק מהצד ההפוך. על ידי זה נמצא, כשמביא הערה וברכה לתוך תחילת המחשבה, ועל ידו מתנוצצים ומתפרחים הנשמות, נמצא, כשממשיך הנשמה לבנו, ובוודאי הוא ממשיך נשמה בהירה וזכה, ועל ידי זה גם בנו יהיה תלמיד חכם. כן? אם בן אדם באמת, התלמיד חכם הזה, הלמדן הגדול הזה, גם יש לו איזה יכולת להמשיך את הנשמה, כמו שאמרנו, זה מותנה בשאלה איך הוא לומד, איך צורת הלימוד שלו, איך שדיברנו קודם, אז הבן שלו יהיה תלמיד חכם גם. אבל כשאין מאיר ומברך את התחילה, זה מה שאומר שלא ברכו בתורה תחילה, זה המשמעות שהוא נותן, שלא ברכו, אין את ההתנצצות, את ההערה הפנימית. וכשאין מאיר ומברך את התחילה על ידי לימודו, אז כשממשיך נשמה לבנו, הנשמה היא בבחינת אני ישנה, ואין מאירה מפני זה לא יהיה בנו תלמיד חכם. וזה מפני שלא ברכו בתורה תחילה, אין שורש הנשמה, מבחינת ישראל עלו במחשבה תחילה. מבינים את הדברים? כן? דברים ברורים? אבל זה לא באוויר, כן? דברים מאוד מאוד חזקים. שוב, לא נמצא דברים כאלה בצורה הזאת, בחסידות. זה העניין המיוחד של רבי נחמן. יכולת ההבחנה שלו, הניפוח שלו, כן? לרדת, לחתור לעומק של הדברים, ולתת פה בעקבות זה גם פרשנות מזה שלא ברכו בתורה תחילה. בדרך כלל איך מפרשים? הם לא עשו את זה לשם שמיים, כן? גם לומד בשביל החוכמה, כן? שיש לו הנאה אינטלקטואלית. רבי נחמן הולך הרבה יותר עמוק. לא ברכו בתורה תחילה, זה לא מתחיל מבפנים, זה לא משהו בנשמה. לא גדלתי בבית של תלמיד, אבל מכירים הרבה סיפורים כאלה. כל הזמן הם טבולים בתוך לימוד ודובר, ולא מדבר אליהם, לא חודר אליהם, כי האבא אין לו יכולת לחדור לתוך הנשמה שלו. ואולי גם אצלו זה לא כך. עכשיו הוא אומר, ואין אדם זוכה לתורה אלא על ידי שפלות. ושומר חזן ומדבר מתנה שישבר גאוותו מארבע בחינות שפלות. כי צריך אדם להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו, ולפני בני אדם כרחו ולפני קטנים ממנו. לפעמים שהוא בעצמו קטן שבקטנים צריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו, וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו בחינת שבו איש תחתיו. איך אתם מבינים את ההקשר הזה? מה עכשיו נכנס פה העניין הזה של שפלות? ענבה, לשבר את הגאווה. דיברנו לפני רגע שלא ברכו בתורה תחילה, נכון? אתה פתאום קופץ דבר אחר. ענבה, מה אתם אומרים? מה הקשר? ששוב, זה המשך ישיר של מה שנאמר. מה נובע העניין הזה של ולא ברכו בתורה תחילה כפי שהוא הסביר אותו. זה הופך להיות איזה אגו כזה, כן, תחושה של אהבה עצמית, של הלמדנות, של הגודל שלו, של החכם שלו, מסתכל על כל מי שמסביבו מלמעלה למטה ככה, אתם מבינים, כן, וזה יוצר דחייה, כן, יש הרבה פעמים הורים, נגיד שהם תלמידי חכמים והילדים שלהם לא כל כך אוהבים ללמוד, וזה מרגיז אותם, והם מתחילים להתגרות בהם. מה אתה, מה אתה, אפס, מה עשית עם עצמך? מכירים דברים כאלה. אבל שאתה לא מכירים את זה מהבית, אבל שומעים דברים כאלה, כן. הוא, תראה מה אני, תראה לאן אני הגעתי, אז הוא תמיד שמחה, וזה מה ששאירה אני וכו'. מפה מתחילה הבעיה. כי במצב הזה אין סיכוי בכלל שאתה תקרב אותו, אתה רק תרחיק אותו עוד יותר, כן. איזה תחושה אתה נותן? אני אומר, מה זאת אומרת? אתה, מה, אלימות? זה הנקודה המרכזית. דבר חשוב, זה ודאי חלק מהעניין, אבל אם אתה מתבונן פנימה, אם אתה מתבונן עמוק, גם לנפש שלך וגם לנפש שלו, אז אין פה מקום בכלל לגאווה, לתחושה של אני עשיתי כך, אני עשיתי כך. זה לא העניין בכלל, זה לימוד תורה. קודם כל צריך את הברכה, מה זה את הברכה? התחושה הבסיסית הזאת של ממדבר מתנה להקטין את עצמו. אדם צריך שככל שהוא יגיע למצב שככל שהוא יודע יותר תורה הוא יהיה יותר ענב. זה מה שצריך להיות. בפועל הרבה פעמים קורה הפוך, זה מביא אותו לגאווה, והגאווה הזאת יוצר חיץ יותר גדול בינו לבין הסובבים אותו, ואפילו לפני הקרובים אליו. זה לא דבר אחר, מבינים מה זה? בסופו של דבר הכל פה חלק מאותה נקודה, בסדר? עכשיו נראה הלאה. וזה פירוש תקעו לשם שלום, כמו שכתוב. עכשיו אני מציע של רגע, החודש אמר הוא פה בפסקה י' הוא נותן את הקשר של התורה לראש השנה. זה מעניין שבאותה תורה הוא מדבר על חנוכה ועל ראש השנה, אבל אני רוצה שנעבור ל-י' ב'. את זה עושים בסוגריים, אתם תקראו את זה בפנים, אתם תראו שזה המשך של אותו רעיונות, רק יש פה עוד קישורים ופסוקים, ואתם כבר ראיתם שזה לא בעיה לראות רבי נחמן איך הוא עובר מדבר לדבר, והוא מקשר מושג למושג על ידי הציטוטים שלו, כן, בחז"ל או בפסוקים. אבל בואו נדלג על זה כרגע, תפסת מרוב ולא תפסת, ונראה י' ב' בצד השני, וזה בחינת נר חנוכה שמצוותה להדליק סמוך לפתח הבית, כי הדלקת הנר הוא בחינת הארת הכבוד, מבחינת והארץ עירה מכבודו, כנ"ל. וכן מצוותה להדליק סמוך לפתח הבית דפית חילה, מבחינת עירה, היינו להחזיר הכבוד לשורשו, היינו לעירה. ומתי עולה הכבוד? כשמחזירים בני אדם לתשובה. הנה שוב, זה הפרשנות של רבי נחמן על זה שצריך להדליק בפתח. כי בפתח זה אומר הפרסום מהניסה, כן? הפרסום מהניסה משמעו זה להעלות את הכבוד, כן? כי ככל שאתה יותר מקרב רחוקים, אתה מגדיל את הכבוד. אתה הופך את זה למשהו יותר נשגב, יותר מטח, כמו שאמרנו, כן, אם זה הכל בין אנשי שלומנו כזה, כן. זה דבר מובן מאליו, זה לא כבוד גדול, כן. אבל ברגע שזה, אתה רואה שיש פה משהו גדול, משהו נשגב, שאפילו אנשים שנמצאים במעגל חיצוני רואים פה את האור הגדול, כן, וזה אתה מעלה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא גם כן השורש שלו. וזה הקשר בין הכבוד, העלאת הכבוד השורשו, לבין הדלקת נר לפתח. וזהו שזמן הדלקת נר חנוכה, שהוא הארת הכבוד, הוא משעת יציאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק. יציאת הכוכבים בחינת מצדיקי הרבים ככוכבים, תשימו לב שוב לפרשנות המופלאה שלו. מה פשט, איך אתה משעת יציאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק? זה ציון של זמן, נכון? חצי שעה אחרי, ואנחנו שאמרתי לכם, תראו, אחרי שקוראים תורה כזו של רבי נחמן, אם אתה מקבל איזה פלש כזה, איך הבנתי עד עכשיו את כל הפרטים האלה של הלכות חנוכה, ואיך אני מבין את זה? כמובן, אנחנו בכל צריך ללמוד את ההלכות, חנוכה צריך להיות למדן והכל, הכל טוב ויפה, אבל אם אתה נשאר רק בזה, זה מה אתה מפסיד. איזה מימדים פה, איזה עולמות. אז הוא, בהתאם לשיטתו, מה זה משעת יציאת הכוכבים? כתוב, מצדיקי ערבים ככוכבים. היינו שהם מצדיקי ערבים, ועושים בעלי תשובה. חז"ל אומרים שאדם שמחזיר נשמות הוא כוכב, כן? מצדיק את ערבים ככוכבים. נותן התנוצצות, אני לא יודע למה. כוכב אולי בגלל זה שהוא מעלה ניצוצות, כן? הוא אומר, משעת יציאת הכוכבים זה אלה שיש להם את הכוח הזה לקרב, ועושים בעלי תשובה וגרים. שעל ידי זה מאיר הכבוד וחוזר לשורשו שהוא היראה כנ"ל, ועל ידי זה זוכים לשלום ונתבטל המחלוקת כנ"ל, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק. השוק הוא מקומות חיצוניים. רגל זה בחינת נרגן מפריד עלות. זאת אומרת, רגל זה כנ"ל, דהיינו בעלי לשון הרע ומחלוקת. נרגן זה אדם עם לשון הרע ומחלוקת. זאת אומרת, יש פה עוד נקודה שנכנסת לעניין של מחלוקת. ההולכים ומרגלים מדברים על חילות ולשון הרע ועושים מריבה ומחלוקת עם בן אדם החמוני של אשתו, מבחינת לא רגל על לשונו. אז דרך שצריכים להעיר להביא דרך חנוכה סמוך לפתח עדיין להעיר הכבוד ולהחזיר לשורש העירה הקנה עד שיזכה לשלום ויבטל ויקלה הנרגן מפריד עלות. וזהו עד שתכלה רגל מן אשר יבטל ועלה לשון הרע וחילות אשר רגל על לשונם ויתרבה השלום בעולם. נו, אז איך נכנס פה השלום למהלך שלנו? מה זה קשור? כל רגע קופץ פה משהו אחר. מה אתם אומרים? אבל שעד שתכלה רגל מן השלום, זה העניין הזה של שיש איזו סולידריות עולמית, אתה מקרב כולה, תחת כנפיים שכינה, ואז יש שלום בעולם, זה ברגע שכולם פונים לאותה מטרה. אבל ההפך מן השלום זה המחלוקת, וזה רגל, כמו שהוא אומר, לא רגל על לשונו. שוב, בכל דבר אצלו תמיד עם הרוחות, עם פסוקים. אז הרגל זה בעלי מחלוקת. כן, בעלי מחלוקת שיוצרים פירוד, יוצרים שנאה. ושוב, הכל מאותה נקודה. הגאווה יוצרת שנאה. כן, החוסר, זה שלא ברכו בתורה תחילה, הכל הופך להיות איזה עניין של אגו, של חשיבות עצמית. זה יוצר מחלוקת, זה מרחק. כמו שראינו קודם, זה מרחק אפילו את הילדים. שלא בבית. אז מהו ההפך מהדבר הזה? זה הקירוב הזה, זה השלום. ועד שתכלה רגל מן השוק, עד שלא יהיו נרגנים, עד שלא יהיו מחלוקות. אם לא יהיו מחלוקות, יש שלום בעולם. כן? וזה קישרת בפסוק, והארץ העירה מכבודו. כן? אז הוא אומר, האור של נר חנוכה זה קשור לכבוד. והכבוד קשור לבעלי תשובה. וקירוב רחוקים, אתם מבינים איך הכל מתקשר? מבינים? כן? אני מקווה שלא הסתבכתם יותר מדי בדרך, אבל קל מאוד להבחין ברצף. הלאה. על ידי השלום זוכים לתפילה, ועל ידי זה זוכים לשלום הכללי, שלום בכל העולמות, וזל כשזוכים לשלום הכללי, וזל להתבטל כל המסע ומתן מן העולם. וכל המסע ומתן שבעולם הוא מהיעדר השלום. נו, מה נכנס פה המסע ומתן? עד שתכלה רגל מן השוק. השוק זה מסע ומתן. מסע ומתן, אומר רבי נחמן, זה נובע מזה שאין שלום, כי אי אפשר שיהיה רצון המוכר והקונה שווה. כי זה רוצה למכור וזה רוצה לקנות. אם היה רצונם שווה, לא היה אפשר שיהיה נעשה שום מסע ומתן. נמצא שכל המסע ומתן והסחורות הוא רק על ידי בחינת מחלוקת, שאין שלום בין הרצונות. שוב, מחלוקת יש לכל מיני רמות. גם אם עשינו שאנשים עושים אותם, בסדר, זה דרכו של עולם, אבל בסופו של דבר זה סוג מסוים של מחלוקת, כי כל אחד יש לו אינטרס ספור. וכך נוצר מסע ומתן בעולם. מסע ומתן בעולם זה לא עולם אידיאלי של נותן וכך. זה מצב של עדיין של עולם שהוא עולם של מחלוקת. וזה בחינת ואי ריב בין רועי מקנה אברהם וגר רועי מקנה לוט, והכנעני אז בארץ. יודעים מה זה כנעני? סוחר. כנעני זה בחינת סוחר, כמו שפרש רש"י על הפסוק כנען לידו. היינו על ידי בחינת ריב ומחלוקת. מבחינת ואי ריב. שוב הגאונות של רבי נחמן. ויהי ריב בין רועי אברהם לבין רועי לוט, והכנעני אז בארץ. זה כנעני, איזה כנעני? כן? לא כמו שנשמע פשוט, הכנעני סוחרים. הסוחרים זה הפתח למריבות. על ידי זה יש סוחרים, מסור מותם, ולעתיד לבוא, שיהיה השלום המופלא בעולם, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש. ונמר גדי, אזי יתבטל המסע ומתן, כמו שכתוב, ולא יהיה כנעני עוד. לא. אין דבר שרבי נחמן לא מוכיח אותו, לא זורק חפון, שום דבר. זאת אומרת, חלק מהחזון של אחרית הימים, של הסולידריות והשלום, זה שיתבטל המסחר בין בני אדם. ולא יהיה כנעני עוד.
יש בבר במסחר איפשהו דבר שמקשר בין אנשים.
בוא נגיד, בסופו של דבר זה תמיד על בסיס של ניגוד אינטרסים. באיזה מובן אתה רואה פה איזה התקשרות? טוב, התקשרות של אנשים זה על ידי שאתה נותן למישהו מתנה. הוא אוהב אותך, על ידי שנתת לו את המתנה, אבל על ידי זה ששילמת לו בכסף מלא, בוא נגיד, אם קנית ממישהו ואתה יודע שילמת בכסף, זה יוצר אהבה עם המוכר.
זאת אומרת שהיום בעסקים קצת, אולי זה תהליך של גאולה, מתקרבים למקום של win-win. אני אתה נצליח, לא נחפש אחד לרמות השני, אלא לנסות שזה חיבור שכולנו יוצאים מנצחים.
אבל איך זה, מה המשמעות של זה בפועל?
מה המשמעות של זה בפועל?
זאת אומרת, גם סולידריות איכשהו, לנסות להגיע לסולידריות גם במסחר. אבל תשמע, כל העניין של המסחר בנוי על תחרותיות, נכון? זה מקים חברה ואז זה פתאום קמה חברה מתחרה. בוא נגיד שזה לא אידיאל, זה לא אידיאל, יכול להיות שיש מצב ש... יש לפעמים מצבים של שנאה גדולה, יש מצבים שזה לא עם שנאה גדולה, אבל בוא מכאן ועד להגיד שנוצר חיבור אמיתי, זה קצת רחוק. ולכן חזון אחרית הימים הוא כולל גם את העניין הזה שהתבטל מסע ומתן בעולם, וזהו גם כן בחינת עד שתכלה רגל מן השוק, אנו שמצווה להדליק נר חנוכה שתכלה רגל מן השוק, אנו בחינת שלום שנעשה על ידי החזרת הכבוד עד שתבטל כל המסע ומתן, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, שלא יישאר שום רגל בשוק כי יתבטל כל המסע ומתן על ידי השלום. שוק מבחינתו זה הביטוי למסע ומתן. זאת אומרת, אז תשימו לב, בנושא הזה של, בעניין הזה של עד שתכלה רגל מן השוק, כלל פה כמה דברים. גם אכלנים, אלה שהולכים ועושים מריבה, מרגלים, מדברים לשון הרע, אבל זה כולל גם סוחרים. זאת אומרת, אתם מבינים, אומר פעם דבר כזה במובן, אין סתירה. כי המכנה המשותף הוא בעלי יצירת מחלוקת בעולם. יצירת מחלוקת נוצרת או על ידי רכלנים או על ידי תגרים או על ידי שוק, שזה ודאי דבר הרבה יותר לגיטימי, כן? רכלנים זה דבר שלילי, פסול, אבל אפילו בדברים הלכאורה לגיטימיים, בסופו של דבר הם עדיין משקפים מציאות פגומה של העולם שלנו, ובחזון אחרית הימים גם זה ייעלם, כן?
מעניין שהוא לא משתמש במילה אוכל, סוחר. אך לא תלך רכיל. גם אולי...
גם אוכל, נדע, אולי הוא אומר את זה בהמשך.
תכלה רגל מן השוק, תכלה רכיל.
זה שני ברוך, זה נתן לך מקום להתגדר פה, באוכל, נכון? סוחר ורכיל. מסויה. תרשום את זה. תרשום, אני כבר מציין את זה בדף. שציין את זה בסוף, אני לא רוצה לעכב אתכם, אנחנו צריכים לסיים, נכון? חבות השלחה נושף לך בעורף?
לא.
עד כאן הדברים ברורים, תראו איזה דברים נפלאים, להדליק נר חנוכה עם הכוונות של רבי נחמן, זה משהו, לא? אני רוצה לחזור על התורה, לקרוא אותה. בהתחלה זה נראה מסובך, מוחכב. אני אמרתי לכם כמה פעמים, לא היה לי מישהו שיפתח לי את העיניים שזה הרב שגר. איפה אני ואיפה זה? אני צינור מבחינה הזאת, ואני שמח שאני, אני חושב שאני מרגיש שאתם מתחברים לעניין הזה, כן? אבל לחזור על זה ולראות כמה זה נפלא. איפה עוד יש לנו? תראו, לפי הכבוד שמכבד יראה השם, כי אין עליה כבוד, אני רוצה לראות אם... רגע... סליחה, שייך לאל. חלק גדול זה כבר חזרה, אז בואו נדלג לסוף. גם בעת אמירת התורה הנ"ל, יש לכם את ההמשך פה. זה תוספת הערה של רבי נתן. אתם רואים את זה? מאיפה זה מתחיל? מאיזשהו מקום באמצע? גם בעת אמירת התורה הנ"ל...
איך הרבי יודע שזה רבי נתן? איך הרבי מבחין שזה רבי נתן?
זה דרך כלל זה מיוחס לרבי נתן. אני צודק שאני לא... אני לא יודע אם אפשר לדעת חד משמעית, ואני לא עד כדי כך בקיא, אם היו עוד תלמידים שמייחסים להם את הכתיבה ואת ההשלמה, לי מה שידוע זה רבי נתן, וזה לא משנה, רואים שזה לא רבי נתן.
איך הרב שם לב? איך הרב שם לב? אם אני לומד, איך אני שם לב?
הנה, גם בעת אמירה, אתה אומר, הזכיר רבנו.
הזכיר רבנו, אוקיי.
מאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, אין מספידים בחנוכה, מכירים, נכון? ואיני זוכר מה שפרש פה. עכשיו לרבי נתן יש מקום להתגדר בו גם כן, והנראה לעניות דעתי כי ההספט הוא בשביל לתקן ההסתלקות הכבוד שנפגם על ידי הסתלקות הצדיק הזה שהיה מצדיק את הרבים, שעל ידי זה עיקר הערת הכבוד כנן, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הספדה יקר עד החי ויקר עד השכבה. זאת אומרת, איך שלא יהיה הספד זה הרי כבוד, נכון? וזהו, לפני כבוד ענבה, כי על ידי ענבה זוכים לכבוד כמובן שעיקר התעלות הכבוד הוא על ידי גרים ובעלי תשובה שעושים את זה תורת חסד, ובתורה אפשר לזכות כמו על ידי ענבה, גם בואר לאל נמצא שאי אפשר לזכות לכבוד לקדושה כמו על ידי ענבה. רגע, אבל איפה הוא הסביר את החנוכה? על כן בחנוכה דילגתי על זה, אין מספידים הוא, כי אז מאיר הכבוד על ידי נר. הבנתם? מה זה הספד? הספד זה כבוד, נכון? יש הסתלקות של כבוד. הצדיק היה מצדיק את הרבים. הצדיק זה משום מצדיק, מצדיקי הרבים, את הכוכבים. הצדיק אמיתי, כמו שאמרנו, יש לו את היכולת לקרב, כן? להעיר, כן? להתנוצצות של הנשמות וכו'. כשצדיק מת, אז מסתלק הכבוד כמו. אז הוא אומר, ואנחנו מספידים כדי, כי ההספד עצמו הוא הכבוד, זה תיקון של הסתלקות הכבוד של הצדיק. אתם מבינים? לא הסתבכתם? כשצדיק נפטר, אז מסתלק איזה כבוד מן העולם. הצדיקי הרב... עכשיו, ההספד עצמו הוא כאילו תיקון לזה, למה? כי ההספד זה יקרא דחאי, זה כבוד. יש מחלוקת אם זה כבוד למת, או כבוד לנפטר, או כבוד למספיד, נכון? השאלה איזה כבוד. חנוכה... לא צריך להספיד, למה? כי יש כבוד על ידי נר חנוכה. כל העניין, כמו שראינו, של חנוכה זה הכבוד.
יש כבוד למי? לבורא עולם.
כל העניין הזה של מצדיקי הרבים, זה הכל כלפי שמיים, זה לא משהו אגוצנטר, דיברנו על ענווה. זה תנאי ועיקר לכל דבר, מה אני חושב על עצמו, אז גמרנו, לא שלא רלוונטי בשבילו כל התורה הזאת.
כן, אני מדבר על ההספד, אבל ההספד למי הכבוד?
הספד הוא תיקון של משהו שנפגם בעולם. זה משהו נחסר עכשיו בעולם מהכבוד, הכבוד של הקדוש ברוך הוא מסתדר. ועוד נשמה הסתדרה. אנחנו אומרים, זה צדיק. אז ההספד הוא כאילו השלמה. דרך אגב, יש שי אגנון, יש סיפור, יש איזה מקום שמפרש את הקדיש, והתקדל והתקדש מי רבה, גם כן בצורה הזאת, שאיפה מסתלקת נשמה, אז אנחנו רוצים, כן, להגדיל את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כי עכשיו משהו נחסר ונפגם. אותו דבר זה פה בהקשר של הספד. זה אומר, בחנוכה יש לנו את הכבוד על ידי הנרות. כל העניין של הנרות, להעלאת הכבוד לשרשו, קירוב וחוקים. אז אתה כאילו, הפסקת פה צדיק, אבל בחנוכה אתה מקרב. אז יש פה תיקון. זה בסדר? מסתדר לכם? הלאה? בוא נראה אם יש עוד משהו. על ידי גרים בעלי תשובה שעושים את זה זוכים על ידי תורת חסד. וזהו לפני כבוד ענווה, כי על ידי ענווה זוכים לכבוד, כמובן לאל, שעיקר התעלות הכבוד הוא על ידי גרים ובעלי תשובה שעושים, וזה זוכים על ידי תורת חסד. ועל התורה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ענווה. הכל מתקשר פה. למה ענווה זה תנאי לתורה? כי מכיוון שאם אדם גאה, ואם אדם מנופח וכל הלימוד שלו הוא רק איזה מין עניין של הנאה עצמית כזאת, בוודאי לא התורה, זה לא ברכו בתורה תחילה, זה לא השורש של התורה, והוא גורם לפירוד, הוא לא, ההפך מהמטרה, מהתכלית של הקירוב, נכון? ולכן התנאי בכלל לכל העניין של חנוכה זה ענווה, וזה התורת חסד. זאת אומרת, היכולת לעשות, היכולת שהתורה שלך תראה תורת חסד, זאת אומרת, לקרב אחרים זה על ידי ענווה. אם אדם הוא הפוך, אז הוא רק מרחיק. אז הוא אומר, ולתורה אפשר לזכות כמעט על ידי ענווה, כמובן לה, נמצא שאי אפשר לזכות לכבוד בקדושה כמעט על ידי ענווה, וזהו לפני כבוד ענווה. וזה יסוד העניין חמישה דברים. יסוד העניין חמישה דברים, תשימו לב, רבי נתן הרגיש, כמו שאמרנו, יש הרבה פעמים בליקוטי מוהר"ן שהוא מרגיש שהיה פה, היו בו יותר מדי קפיצות, ואז הוא עושה לנו סיכום. וזה מה שהוא עושה עכשיו, מסוד העניין חמישה דברים, להחזיר כבוד ליראה ויראה אל הלב. מה זה יראה אל הלב? שזה לא משהו אינטלקטואלי, כן, בשכל, אלא זה משהו עמוק עמוק ב... יראה אל הלב. בשלום הכללי, בשלום הפרטי, חסיר בני אדם בתשובה, שזה בחינת אם אתה תוציא יקר מזלב.
אולי עירה על הלב זה עירת הרוממות.
אתה רוצה לבית פעם, זה יכול להיות. היה לי קשה, אתם מבינים מה שהוא אמר? אמרנו שזה לא עירה של פחד. בא מזה מפחד, שזה גדול, וכל הדבר בתוך הזה חשבונות, אבל זה משהו עמוק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.